שיעור ללמד ניסן בשנה פשוטה מתחיל בדף סמך ב' עמוד א' במילים והנה באהבה. השיעור מסתיים בעמוד הבא, דף סמך ב' עמוד ב', סיום השורה הראשונה כמו שכתוב לכמן.
באהבה יש גם כן שתי מדרגות. גם באהבה יש גם כן שתי מדרגות, וכשהוא אומר באהבה יש גם כן, פירושו שזה דומה לשתי המדרגות שדיברנו בעירה. מה הם שתי המדרגות שדיברנו בעירה במילים אחרות? יש מדרגה אחת, עירת התאה ועירה אלה. מדרגה אחת שאפשר לומר היא קשורה לעולם, קשורה למציאות, קשורה לחיצוניות האלוקות, קשורה להתבוננות בהתהוות של היש, וממנה אתה מגיע להכרה בעירת השם, זה עירת התאה. ויש עירה אלה שמה היא קשורה ללמעלה מעולם, לביטול העולם, לפנימיות האלוקות, שזה מביא עירה אלה. מביא אדמו"ר הזקן שעל דרך זה יש גם שתי מדרגות באהבה. באהבת השם גם כן יש מדרגה שקשורה לדומה ליראת התאה. זאת אומרת, אהבה שקשורה ובאה כתוצאה מתבוננות בתוך הדרגות של אלוקות שהם קשורים לעולם, ויש אהבה שהיא הרבה יותר בעין ארוך, הרבה יותר מעלית, והיא קשורה ובאה מגילוי של דרגה באלוקות של למעלה מעולם. זה בעצם תואם לשתי הדרגות שדיברנו קודם בעירה. מה השמות של הדרגות הללו? זה אומר אהבה רבה ואהבת עולם. בפשטות, אהבה רבה היא גבוהה.
אבל היא ניתנה לנו בירושלים
כביכול מאהבה. עוד מעט נראה איך מקבלים את זה, זה נראה בשורות הבאות. קודם כל נראה את השמות שלהם. אהבה רבה היא בפשטות הגבוהה יותר. ואהבת עולם, זה מזכיר לנו מה שדיברנו קודם, אהבה שבאה כתוצאה מהתבוננות בעניינים שקשורים לעולם. לפני שנמשיך הלאה, רק זה בסידורים, יש אהבה רבה ואהבת עולם. אלו דרגות שונות באהבה. רק באופן כללי ניתן ככה רק הערה, שהמושגים אהבה רבה ואהבת עולם יכולים להופיע בהקשרים שונים ולא תמיד יש להם את אותו משמעות. לכן צריך לדעת בכל פעם על מה מדובר. רק אתן לכם דוגמה. כאן בתניה הוא אומר, ומסביר את זה עוד מעט, נראה את זה בהמשך, במפורש, שאהבה רבה היא גבוהה יותר, ואהבת עולם היא נמוכה יותר. אם תפתחו, יש אחד המדרשים, שנקרא תנא דבי אליהו, ושם הוא אומר הפוך, במפורש הפוך. שם הוא אומר, הוא מביא את הפסוק שכתוב אהבת עולם, אהבתי חלקן משכתי חסד, ושם הוא אומר אהבת עולם, היא גבוהה. הוא אומר, אילו היה, לא אומרת לשונה מדויקת, אבל אם הוא היה כתוב אהבה רבה, זה היה דרגה נמוכה. כתוב אהבת עולם, זה הרבה יותר גבוה. אז לכאורה זה בדיוק הפוך מה שהוא הולך להסביר כאן בתניא. אז יש, זו שאלה שמופיעה בהרבה מאמרי חסידות, איך אפשר לתווך בין הביורים שמצד אחד כתובים בתניא במקומות נוספים למה שכתוב בתנא דבי אליהו. רק להביא לכם דוגמה של אחת התשובות בקצרה, וזה רק פשוט לסבר את האוזן, שכרגע נלמד על המושגים אהבה רבה ואהבת עולם, ואולי ניפגש במושגים אלה במקומות אחרים ולא תמיד זה יראה לנו אותו דבר. פשוט צריך לדעת על מה מדובר, ולא תמיד זה אותם המילים, הם אותם מילים אבל המשמעויות לא תמיד אותו דבר. רק בדוגמה פשוטה של תשובה שונים בחסידות, כשאומרים את המושג אהבת עולם, פירוש המילים אהבת עולם יכול להיות לזה שתי משמעויות שונות לחלוטין. יכול להיות משמעות אחת למילה אהבת עולם, כמו שאנחנו הבנו קודם, אהבה שבאה כתוצאה מהתבוננות בדרגת האלוקות הנמצאת ומסומסמת בעולם. זה פירוש אחד של אהבת עולם. כמו עירת התא. או העולם מלשון עולם, יש עולמות, עולם העליון, אפשר להסביר עולם מלשון נצח, תמידי, אהבה תמידית, ללא גבולות. לעולם. פירוש אחר של המילה אהבת עולם. מה שכתוב בתנא דבי אליהו מתכוון אהבת עולם, אהבה לעולם. אז הוא אומר, זה יותר מאהבה רבה. אהבה רבה היא רבה, אבל זה לא לעולם, ואהבת עולם זה לעולם, ללא גבול. פה הוא מביא את אותם לשונות, אבל זה פירוש אחר באהבת עולם. פה אהבת עולם לא מלשון לעולם, אלא אהבה כשבאה כתוצאה מהתבוננות בענייני האלוקות שמצומצמים בעולם. אז לכן רק באופן כללי, לא לנסות לעשות הקשרים תמיד, אפשר לנסות לעשות הקשרים, אבל לא תמיד זה יהיה תואם. עכשיו, תלוי באיזה הקשר אנחנו מדברים. אם עולם זה דרגה נמוכה שבאה רק כתוצאה מהגבול של העולם, אז רבה היא בעין ארוך, יותר מזה. אבל אם עולם זה בלי גבול, אז רבה זה רק הרבה, אבל זה לא בלי גבול. תלוי בהקשר למה אתה אומר, תלוי מי עומד מולו. מה הפירוש של מה הדבר השני? אז הפירוש שלו ישתנה בהתאם למה שאתה מדבר. על כל פנים, פה בתניא אומר שאהבה רבה זה אהבה באין ארוך, בלתי מוגבלת, שהיא באה מאלוקות שמעל העולם, מעל הטבע.
אבל הוא הזכיר את זה בתניא בתחילה. אני חושב שדיברנו, אולי
נתראה,
אני לבד שמעתי
את
זה
פעם,
אבל אהבה, זה אהבה
שניתנה לנו בירושה מאברהם. אתה מתייחס לאהבה מסותרת, שכתוב בפרק י"ח, שהיא באה בירושה מאבותינו, וזה כתוב בתניא כמה וכמה פעמים. שם אבל הוא לא מתייחס לדרגות של אהבה, היא אהבה מסותרת, זה נקודת האהבה הפנימית שיש לכל יהודי. עכשיו ללבות אותה ולעורר אותה ומזה אפשר להגיע, ודאי, זה הבסיס שקיים אצל כל אחד, זה צריך ללבות ולעורר, אבל שם הוא לא נכנס לדרגות שונות בדבר. כפי שנראה עוד מעט שגם באהבת עולם יש דרגות שונות ונדגים את זה, רק בואו נקרא כמה שורות ממשלי. עכשיו מתחילים מאהבה רבה להבין מה זה אהבה רבה. אומר האדמו"ר הזקן שההבדל בין אהבה רבה לאהבת עולם היא בשלושה דברים. שלושה דברים שמבדילים ביניהם. דבר ראשון, הוא מביא את שלושת הדברים שמייחדים את אהבה רבה. הוא לא מציין אותם א', ב', ג', הוא אומר אותם ברצף, אנחנו צריכים פשוט לשים לב, לשים את האצבע על איפה א', ב', ג', ואחר כך נראה איך באהבת עולם יש מקביל לא' וב' וג', אבל באופן שונה. אהבה רבה היא אהבה בתענוגים. זה א'. זה אהבה... מה זה נקרא אהבה בתענוגים? זה אהבה שלא פירושו של דבר שאתה משתוקק ל, אתה נמצא ב, שתי דברים שונים. יש שאתה יודע, מרגיש את הטוב טעם ודעת שיש בדבר נפלא, ואתה יודע שאין לך את זה, ואתה מאוד מאוד רוצה שיהיה לך את זה, משתוקק לזה. יש שאתה כבר נמצא בתוך זה, אתה בתוך הגן עדן. זה דבר ראשון. אהבה רבה, הנקודה הראשונה שמגדירה מה זה אהבה רבה, היא אהבה בתענוגים, אתה כבר נמצא בתוך התענוג עצמו. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא אומר, וישלבת העולה מאלה, זה דבר שהאדם לא מעורר אותה על ידי התבוננות. זה לא שהוא פועל את זה, זה לא שהוא עובד על עצמו ולאט לאט הוא יגיע לזה. זה שלב את העולם מאליה, הנשמה שלו נמשכת לדבר מאליה. מה פתאום הנשמה שלו תמשכת לזה מאליה? ומה זה יהיה תלוי? אז הוא מוסיף את הגימל, הוא בא מלמעלה בבחינת מתנה למי שהוא שלם בעירה. אז יש כאן שלושה דברים. תתחיל מלמטה למעלה. קודם כל, אתה צריך להיות שלם בעירה. שלם בעירה זה אומר עירת התאה. עירת התאה. אבל עירת התאה שלמה. שפשוט יהיה לו עירת שמיים מלאה אמיתית. קודם כל, אם יהיה לו עירת שמיים מלאה ואמיתית, יכול להיות, כמו שאומרים, הוא כבר מועמד, פוטנציאל, אם נשתמש בלשון כזו, שהקדוש ברוך הוא ירצה, ייתן לו מתנה. ייתן לו מתנה שהוא ירגיש כזה עונג אלוקי נפלא שיתגלה אליו משהו למעלה מגדרו, יתגלה אליו עונג כזה, ולא שיתגלה אליו השתוקקות לעונג, יתגלה אליו העונג עצמו במתנה. אז יש שלושה דברים. א', הוא חייב להיות מושלם בעירת שמיים, ב', הוא יקבל את זה במתנה, וג', מה הוא יקבל מתנה? עונג. פשוט הוא יקבל עונג אלוקי שיתגלה אליו במתנה. זה נקרא אהבה רבה, ולכן הוא לא, גם לא מעריך כל כך. זה לא תלוי בך, אתה לא יכול איך אני אגיע לזה? אתה לא יכול להגיע, אתה צריך להכין את עצמך. אם הקדוש ברוך הוא יחליט לתת לך מתנה, ייתן לך מתנה. אם אתה לא תהיה ראוי למתנה, לא תקבל את המתנה. תוכל רק לקרוא על זה בספרים שיש כזה דבר. אז כאן הוא מזכיר שיש דבר כזה שנקרא אהבה רבה, ואילו שלושת העניינים.
איך אדם ידע שהוא
נמצא ב... כשהוא ידע, אני אספר.
נרגיש את זה?
ומה אתה חושב? כשמדובר בענייני העולם, הוא נמצא בתוך התענוגים, הוא לא צריך לשאול את עצמו איך הוא יודע. הוא מונח בתוך זה, והוא חי בזה, וטוב לו בזה. כשמדובר על משהו אלוקי, רוחני, מופשט, אז הוא שואל איך הוא יודע. כשהוא יגיע לעניין הזה, אז הוא ירגיש שהוא בתוך זה, בוודאי. למה זה חייב לבוא רק אחרי שיש הקדמה מלאה של העירה? אתה לא יכול להגיע לזה בלי הקדמה של עירה. אז הוא מביא מה שנאמר בספרי החסידות, מביאים ביטוי שנלקח מעולם המושגים של הגמרא בתחום אחר לחלוטין, אבל מביאים דימוי רק כדי לרמז לנו על העניין שדיברנו כרגע. כי ידוע שכל המושגים שכתובים בתורת הנגלה יש להם משמעויות גם בתורת הסוד. כל מושג יש לו משמעות בעולם הסוד. כאן הוא מביא לנו דוגמה של מושג, איך מובן ומסבירים את המושג הזה בעולם הסוד. את המושג הזה צריך להבין, וגם את זה הוא מביא כאן בקיצור נמרץ, אבל לפחות נראה מה הוא מביא. כנודע על מאמר רבותינו ז"ל, הגמרא אומרת במסכת קידושין, דרכו של איש לחזר אחר אישה. הגמרא מביאה את זה על הפסוק שכתוב כי ייקח איש אישה. שואלת הגמרא למה לא כתוב הפוך, כי תיקח אישה איש. למה כי ייקח איש אישה? אומרת הגמרא כי דרכו של עולם שהאיש הוא זה שמחפש את אשתו. הגמרא מביאה לזה דוגמה, כשאדם איבד אבידה, אז מי הולך לחפש את מי? האבידה הולכת לחפש את הבעל הבית, או שהבעל הבית הולך לחפש את האבידה? הבעל הבית הולך לחפש את האבידה. מכיוון שהאישה היא האבידה שלו, היא נלקחה ממנו והיא האבידה שלו, אז הוא הולך לחפש את האבידה. כך אומרת הגמרא, זה המשל, עכשיו זה העניין בנגלה. עכשיו בואו נראה, לא ניתקע במשל, בואו נעבור את זה לנמשל. בואו נראה מה המשמעות של זה בנמשל. הנמשל אומר, איש ואישה בקבלה יש לזה הרבה משמעויות. לדוגמה, לפעמים אומרים שאיש ואישה זה הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, כמו ששיר השירים בנוי על המושג של חתן וכלה, איש זה הקדוש ברוך הוא, אישה זה עם ישראל. יש לזה הרבה משמעויות. כאן הוא מביא את אחד המשמעויות, שכתוב שאהבה ואירה, אהבה זה איש ואירה זה אישה. הוא מביא לזה הוכחות שגם הם נלקחו מעולם הרמז בקבלה, לא על פי פשט. אבל מה כתוב? שאהבה נקראת איש וזכר, כמו שכתוב זכר חסדו. הפשט של המילים זכר חסדו, זכר זה מלשון זיכרון, אבל בחסידות מביאים שזה רמז, חסד זה אהבה, כידוע שחסד וגבורה, חסד זה אהבה וגבורה זה עירה. זכר זה גם אותם אותיות של, לא רק מלשון זיכרון, אלא גם מלשון זכר איש. אז אומר, זכר חסדו, זה מרמז לנו שהאהבה, שזה נקרא חסד, זה קשור לאיש, זכר. זכר ההפך מנקבה. ואישה, הפסוק אומר, אישה, עירת השם. אז עירה זה קשור לאישה. אז דרכו של איש לחזר אחר אישה, מה זאת אומרת? דרכו של אהבה לחזר אחרי איפה שיש עירה. אם יש עירה במקום, אם יש עירה, כמו שאמר קודם תלשון, שלם בעירה, אז אהבה תחפש אותו, אז המתנה תגיע אליו. זה הרמז כנודע. ובלי קדימת העירה אי אפשר להגיע לאהבה רבה. זו לא יכול להיות במציאות שאדם יהיה לו אהבה רבה ואין לו עירת שמיים. אין דבר כזה, לא יכול להיות. למה הוא כל כך מדגיש את זה? כי עוד מעט נראה בהמשך הפרק, כשמדובר על אהבת עולם, שם יכול להיות לפעמים כן שזה יבוא לפני העירה, כפי שנראה. שלושת הדברים, א', זה לא אהבה בתענוגים, זה אהבה לתענוגים, ב', זה אהבת עולם לא בא במתנה אלא זה בא ביגיעה, וג', זה לא בהכרח שיבוא קודם עירה ואחר כך אהבה. לפעמים יכול להיות הפוך, קודם אהבה ואחר כך עירה. אז רק לגבי אהבה רבה נכון לומר את שלושת העניינים הללו. והוא מסיים את עדיין על העבר הבא, הוא אומר, למה באמת בלי קדימת עירה לא יכולים שיתגלה אצלו אהבה כל כך גבוהה? כי אהבה זו שנקראת אהבה רבה, מה זה אהבה רבה? מה מתגלה אצלך? אלוקות שלמעלה מעולם. זה הרי אהבה רבה מתגלה אצלך, כמו זה הרי דומה לעירה אילאה. זה דבר שלא יכול להיות בכלל נתפס בעולם, כי עולם כל הזמן צועק אני קיים, אני מוכן לקבל שיש לי בעל הבית, אני מוכן לקבל שיש מישהו שאני תלוי בו, אבל אני לא, העולם צועק אני לא מוכן לקבל שאני לא קיים. ופה באים ואומרים לך, אתה תוכל לקבל את התחושה האמיתית שמה זה אומר? אתה לא קיים, קיים רק מציאות הבורא. זה הרי דבר שלא יכול לבוא מצד טבע העולם. זה נקרא כי אהבה זו היא מבחינת הצילות. זה קיבלת דרישת שלום מעולם האצילות. עולם האצילות, למה קוראים לעולם האצילות אצילות? אחד הפירושים שזה אצלו, אצלו, זאת אומרת אצל הבורא, זה קרוב, זה חלק ממנו, זה מאוחד איתו. עולם הכי עליון. אם קיבלת הערה מעולם כזה עליון, התגלה אצלך אהבה רבה. ושם דלית תמן, הוא מביא את הלשון מהזוהר בארמית, דלית תמן, אין שם קיצוץ ופירוד חס ושלום. בעולם האצילות אין חס ושלום שום תחושה של פירוד מהבורא. זה נקרא עולם האחדות. במילים אחרות, כל זמן שאתה מרגיש את מציאותך, את היש שלך, את האגו שלך, את האכפתיות לעניינים שלך בצורה כזו או אחרת, לא יכול להיות שיהיה אצלך גילוי של דבר שהוא הערה מדרגה של הצילות, כרגע דבר והיפוכו. אם צריך לבוא כאן גילוי של אהבה רבה, זה חייב להיות שהעירת שמיים היא מושלמת. מה זה נקרא עירת שמיים מושלמת? הוא בטל. כמה שהוא מסוגל, הוא בטל לגמרי, אז הוא כלי שיהיה לו הערה. אבל אם הכלי שלו לא נקי וזך לגמרי, לא יכול להיות שיהיה לו את הגילוי העליון הזה. לכן זה חייב לבוא דווקא אחרי ההקדמה של עירה. הוא לא מעריך בזה, כמו שאמרנו, זה לא תלוי בעבודתנו. מה שתלוי בעבודתנו זה לדאוג שיהיה עירת שמיים מושלמת. אבל שיהיה אהבה רבה זה לא תלוי בעבודתנו, זה מתנה מלמעלה. אבל יש כזה מושג. נכון, בהחלט, זה מדרגה של יחידי סגולה. זה לא דבר ששייך לכל אחד ואחד. עירת שמיים, פירושו עירה ממה שהבורא רוצה. גם פחד וגם עירה וגם בושה. מה? לראות, אתה מדבר על ראייה? עירה וראייה יש לה קשר, אבל קודם כל עירה כפשוטו. עירה זה נקרא שכשהמלך אומר תעשה כך, אז הוא עושה כך, והוא לא אומר לי באחרת, אלא אומר מה המלך אומר זה מה שאני עושה. אם המלך אומר לקיים מצוות, אז הוא מקיים מצוות. אם המלך אומר ללמוד תורה, הוא לומד תורה, וכן הלאה, כפשוטו בכל דבר. וכאן מדובר כבר פעמים רבות בעניין. לא מספיק, העיקר צריך להתחיל. אך, אומר אדמו"ר הזקן, אך אהבת עולם, מה זה נקרא אהבת עולם? בזה הוא יעריך יותר, ובזה אנחנו גם נעריך יותר, כדי שזה בעצם נוגע לכל אחד, וזה צריך להתבונן וזה צריך להשקיע. אבל לפני זה נעצור קודם כל ונגדיר מה זה, דיברנו על זה בסוף השיעור הקודם, מה נקודת ההבדל בין עירה לבין אהבה. מה אדם מתבונן, באיזה צורה הוא מתבונן, שתוצאת ההתבוננות תהיה עירה, ומה צורת ההתבוננות שהתוצאה שלה תהיה אהבה. נתחיל קודם מהסוף. מה ההבדל בין תחושה של אהבה לתחושה של עירה? אהבה ועירה, לפעמים בחסידות קוראים לזה אור וחושך. לאהבה קוראים אור ולעירה קוראים חושך. במילים אחרות, אהבה זה התפשטות, עירה זה קיבוץ. אהבה זה משיכה, עירה זה בריחה. ודאי שזה תלוי במה אדם מתבונן, כתוצאה מההתבוננות תהיה התחושה התואמת. אומרים תתבונן בגדלות השם, זכרנו את זה בסוף השיעור הקודם, תתבונן בגדלות השם, פעם יגידו לך תתבונן בגדלות השם, יהיה לך עירה. פעם יגידו לך תתבונן בגדלות השם, יהיה לך אהבה. רגע, במה זה תלוי? אני מחליט מרוץ. עכשיו אני הולך על הערוץ הזה. איך זה עובד? תלוי במה אתה מתבונן בגדלות השם. מה אתה בעצם מחפש כשאתה מתבונן בגדלות השם? האם אתה מתבונן בהפלאה שלו? באופן הזה כמה הוא נעלה? וכמה הוא אדיר, וכמה אתה אפסי, זה סוג התבוננות שמה היא תוביל את האדם? להירא. ויש את המתבונן כמה הוא טוב, כמה הוא אדיר ונפלא בטוב שלו. זה סוג התבוננות שמה היא תוביל אותך? לאהבה. אתה יכול להתבונן באופן איך שהבורא מחיה את הבריאה בכל רגע ורגע, סוג התבוננות שמה המשמעות שלה? שיגיע עירה. ותלוי מה בעצם נקוד, על מה אתה שם את הדגש בהתבוננות שלך. כאן הוא בא להסביר איך אדם יגיע לאהבה. אדם יודע, ניקח למשל, ניקח כמה דרגות באהבה. ניקח למשל, ניקח דוגמה ממושגי העולם הגשמי שלנו, שזה יעזור לנו לתרגם את זה לעניינים מופשטים יותר. נתחיל, כמו שיש באחד המאמרים של אדמו"ר הרש"ב, פונטרס ומעיין, הוא מביא שם שיש כל מיני דרגות בתענוגות ומתיקות, אז הוא אומר, יש אדם שמתענג מאוכל, יש אדם שמתענג ממוזיקה, יש אדם שמתענג מרעיונות שכליים יפים, יש אדם שמתענג מדבר אלוקי, זה דרגות שונות. ניקח, נתחיל מלמטה, אדם שמתענג יש בזה דרגות שונות, כל אחד בעצם למה שהוא שייך. ניקח למשל אדם ששייך, אדם גשמי, חומרי, העולם המושגים שלו מסתובב סביב דברים חומריים שקרובים לליבו. בואו לא נדבר על ענייני אוכל שזה מגושם יותר, נתרומם אפילו עולם המושגים שלו. ניקח, אני יודע, הוא אוהב כל מיני, שירה זה כבר, מוזיקה זה כבר מופשט, ניקח, זה יותר חומרי, הוא אוהב דברים גשמיים, הוא אוהב מחשבים. רכב. רכב, אוהב מחשב. יגידו לו, תשמע, במקום זה וזה, יש לך כבר מחשב בבית, כן? אבל יש במקום זה וזה להשיג מחשב שהוא הרבה הרבה יותר טוב, הרבה יותר מהיר, הרבה יותר חזק, עם הרבה יותר פונקציות. אז מיד הבן אדם מתחיל להתעורר בו רגע של אהבה לדבר הזה. אבל זה סוג אהבה שהוא יודע להעריך אותה, כי הרי הוא אומר, הדבר הזה שאותו אני אוהב, ואני חושב, יחסית למה שיש לי, אני יודע גם להגיד, אצלי יש כך וכך, זה יותר טוב בכך וכך, אז אני עליתי ברמה כזו שאני יודע בדיוק על מה מדובר. אם יבואו ויגידו לך, תשמע, יש משהו שהוא, בכלל אתה בעולם המושגים שלך אתה בכלל לא שמעת על זה, זה משהו פי 100,000 יותר, זה הוא כבר לא מכיר, אבל עדיין הוא יכול אולי לנסות להעריך ולהגיד, טוב, לי יש כך וכך, זה פי ככה, לעשות איזה הערכה. אם יגידו לו, תשמע, יש כאן דבר, יתחילו לדבר איתו באותיות שהוא בכלל הוא לא מבין על מה מדובר לך, אין לו בכלל בעולם התפיסה שלו, לא קיים כל התחום הזה, אבל הוא יודע, מדובר על מחשב, ומדבר על מחשב שהוא בכלל לא בגדר הדברים שאני יכול בכלל לתפוס. אז פה הוא נמשך, הוא אוהב, אבל הוא אפילו לא יודע להגדיר בדיוק את האהבה שלו. הוא יצא לגמרי מגדרי האהבה הקודמים, אבל עדיין זה נקרא אהבה לדבר מסוים ומוגדר שאליו הוא משתוקק, למרות שהוא לא יודע להגדיר מה זה. אבל יש לו איזה יחס ראשוני לנקודת המוצא שלו. ככה זה יכול להיות בענייני שירה, וככה זה יכול להיות בענייני חוכמה. פה מדבר בענייני אלוקות. יהודי אוהב את החיים שלו, קודם כל. הוא אוהב את החיים שלו, הוא אוהב לחיות. למה הוא אוהב לחיות? בלי למה, הוא אוהב לחיות. יתחיל להתבונן, אם יש מישהו שנותן לו תנאי חיים טובים, איזה אדם שכל הזמן עוזר לו ונותן לו, שיהיה לו תנאי חיים מצוינים, אז את הבן אדם הזה שנותן לו תנאי חיים טובים, הוא מאוד מאוד יעריך אותו, מאוד יאהב אותו, כי הוא משפר לו את תנאי החיים. ואם יבוא מישהו שהוא לא סתם נותן לו, הוא הציל את החיים שלו, פשוט הציל אותו ממוות בטוח, ופשוט שמר עליו, הציל אותו. לבן אדם הזה הוא כל חייו יהיה אסיר תודה בצורה, כי הרי הוא נתן לו. ואם הוא יתבונן, לא רק מי שיציל את החיים שלך, מי שנותן לך את החיים בכל רגע ורגע, ומעבב אותך בכל רגע ורגע, ונותן לך את כל מה שיש לך, הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע, יכול להתבונן בזה, ולהתעורר ברגשי תודה, אהבה ומשיכה, למי שנותן לך את כל זה. אבל זה התבוננות שאתה יכול להעריך את העניין, כי אתה הרי מתבונן במה שאתה מכיר בעולם המושגים שלך, בחיים שלך, בדבר שאתה אוהב, והגעת להבנה והכרה שמי שנותן לך את זה, זה מציאות הבורא. ואם אתה תתאפס ברמת ההבנה שלך, תהיה יותר מופשטת, יותר מרומנת, היא לא תיגמר. מה זה חיים? אבל זו השאלה, מה זה חיים? אז אצל אדם חיים זה בזה שהוא אוכל טוב, יושב טוב, זה חיים, וגם על זה לא יכול להיות תודה למי שנתן לו את זה. ואם חיים זה משהו בעין ארוך יותר גבוה, אז רמת היחס שלו לדבר יהיה עוד יותר נעלה, וככה הוא יכול להתרומם ולהתרומם עד לאין סוף. וכל זה נמצא במסגרת אחת שנקראת בכותרת הכללית אהבת עולם. ואהבת עולם יכול להיות ריבוי מדרגות, אבל הצד המשותף שאתה בא מנקודת מוצא של עולם, ונקודת מוצא כזו שמביאה לך התבוננות בכוח האלוקי שמהווה ומחיה בכל רגע ורגע. נראה את הלשון בפנים. אך אהבת עולם היא הבאה מהתבונה ודעת בגדולת השם אין סוף ברוך הוא. אדם מתבונן בגדולה של הבורא הממלא כל עלמין וסובב כל עלמין וכולה כמי כלא ממש חשיב. וזה עצמו כבר כיפה לנו שלושה מדרגות נפלאות בהתבוננות. יש דרגה אחת שנקראת הממלא כל עלמין. מה זה נקרא ממלא כל עלמין? אתה מתבונן שהבורא ממלא כל עלמין. מה זה ממלא כל עלמין? הוא מחיה באופן פנימי כל פרט בבריאה. הוא נמצא בדומם בצורה כזו, בצומח יותר ובחי עוד יותר, במדבר עוד יותר, ביהודי ככה ובחיים שלי ככה, ובכל אחד ואחד כמה כוח וכמה עושר וכמה תוכן יש בחיים האלה. זה נקרא ממלא כל עלמין. יש התבוננות ברמה יותר גבוהה שהוא סובב כל עלמין. אתה מתבונן איך שהבורא מסובב ומקיף את כל עלמין בשווה, וזה כבר רמה אלוקית יותר נעלית, באופן כזה שהוא נמצא בדומם ובחי באופן שווה, לא שונה מאחד השני. זה רמה עוד יותר נעלית, עד שהוא מגיע להתבוננות של כולה כמי כלא ממש חשיב. זה מצב של התבוננות שכל העולמות אין להם שום חשיבות בכלל לעוצמה של הבורא. אז אם אתה הבנת שהחיות האלוקית היא טובה ואתה משתוקק אליה, אז ההשתוקקות שלך היא לא רק לרמה הבסיסית, אני רוצה לעלות יותר גבוה. ואם אתה מבין שכולה כמי כלא חשיב, אז למה אתה משתוקק? אני לא רוצה להסתפק ברמה הנמוכה שאותה אני מבין, אני רוצה שיהיה לי חיבור למשהו יותר מעלה. אני עוד לא מבין את זה, אבל אני רוצה להבין את זה.
מעולם הזה
הוא מתחבר אליה. ודאי, אתה צודק, בוודאי. זה כמו שאתה מזכיר לי פתגם שאומרים, אמר אחד החסידים כך, שאילו כל בעלי התאווה, יש בעולם הרבה בעלי תאווה, הרבה בעלי תאווה, מצווים לאוכל, מצווים לטיול, מצווים לתמונות, מצווים כל מיני בעלי תאווה, אילו בעלי התאווה היו יודעים את היוקר שיש בתורה ומצוות, הם היו עוזבים את כל התאוות ולוקחים את התאווה הזו. אוקיי? שאל השואל, אז למה הם לא עושים את זה? אם פה יש את התאוות הגדולות ביותר, אז למה הם לא עושים את זה? כי כדי להגיע לתאווה הזו צריכים לוותר על כל התאוות האלה. אי אפשר גם זה וגם זה. אז זה בטח צודק. אם אתה מבין שפה יש תאווה גדולה, ואתה חייב לוותר על כל התאוות, ואז תוכל להגיע לתאוות. אתה לא יכול גם לחיות בתאוות האחרים וגם לרצות להגיש את התאווה הזו, צריך לוותר. זה לא הולך ביחד, אין גם וגם, זה או זה או זה. זה מה שהוא אומר בהמשך, הוא מיד יגיד את זה באמת בהמשך בשורות הבאות. נקרא, הוא כביטוי אומר ככה, מה זה נקרא כולה כמי כלא ממש חשיב? הוא מזכיר נקודה שדיברנו על זה בעריכות בשיעור קודם. הוא כביטול דיבור אחד בנפש המשכלת בעודה במחשבתה או בחמדת הלב כנל. דיברנו על זה בעריכות, לא נחזור על כל העניין עוד הפעם. כמו שהאדם מתבונן איך שמילה אחת שאתה מדבר, איזה יחס יש לה ביחס לכוח הדיבור שלך, ואיזה יחס יש לה בכוח לכוח המחשבה, ואיזה יחס יש לה בכוח למידות, לנפש. הרי הפסיעות שלה היא כל כך גדולה. אז תתבונן איך שהעולם הוא בעצם עין ואפס ממש. כל העולם כולו מה הוא? בדבר השם שמיים נעשו. והדיבור הזה הוא בעצם בטל לגמרי. אשר על ידי התבוננות זו, ממילא תתפשט מידת האהבה שבנפש מלבושיה. מה זה נקרא תתפשט מלבושיה? אדם רגיל, נורמלי, יש לו אהבה. האהבה שלו קיימת בנפש, יש לו אהבה. למה יש לו אהבה? אהבה מתלבשת. ומה היא מתלבשת? אז כל אחד מתלבשת משהו אחד, משהו אוהב. אחד אוהב אוכל, אחד אוהב טיול, יש לו כל מיני לבושים. ברגע שהוא יבין, אם הוא מונח בחומריות, אז אהבתו נמשכת לחומריות.
שירה.
ואם אהבתו היא מוזיקה, זה קצת יותר מופשט.
מוזיקה היא חומרית.
אבל זה בעולם הזה משהו קצת יותר מופשט. משהו יותר רוחני. אם אדם אוהב שכל, לימוד, אז זה עוד יותר מופשט. ברגע שהוא יבין איפה מונח הטוב האמיתי, אז האהבה שיש לו בנפש היא תתפשט מלבושיה. אם היא עד עכשיו נמצאת בלבושים כאלה ואחרים, נכון, היא תתפשט מלבושיה, דהיינו, שלא תתלבש בשום דבר הנאה ותענוג. גשמי או רוחני. זה אהבת עולם. היא הגיעה לאהבת הבורא מתוך התבוננות בעולם, והאהבה הזו גרמה לו להתפשט מהלבושים. הוא לא יהיה לו לא אהבה ותענוג, לא בדבר גשמי ולא בדבר רוחני. אדם שאוהב מוזיקה זה אהבה רוחנית, אדם שאוהב שכל זה אהבה רוחנית, אבל זה יכול להיות רוחני בעניינים שקשורים לעולם, לא לבורא. אז הוא אומר, הוא יתפשט מכל זה, ומה הוא יוצא? לאהבה אותו. הוא יוצא רק לאהוב דברים שמבטאים את רצון הבורא, ולא לחפוץ כלל שום דבר בעולם. בלתי השם לבדו. אם הבורא יגיד לך כן להיות מונח בענייני העולם, הבורא יגיד לאדם, אתה צריך להתחתן, להקים בית, ללכת לעבוד ולפרנס את המשפחה, זה רצון השם, הוא יעשה את זה עם כל האהבה והשמחה. הוא לא מתכוון לומר שאדם לא ירצה שום דבר בעולם ויתחיל לעשות סיגופים ותעליות ויברח למדבריות. הוא יכול לחיות בתוך העולם ביום יום שלו, אבל בגלל שזה רוצה הבורא ממנו.
אבל רבי שמעון בר יוחאי,
זה מה אומרת הגמרא? רבי שמעון בר יוחאי, הרבה ניסו לעשות כמוהו ולא עלתה בידם. זה רבי שמעון בר יוחאי, יש לך אחד בדור. אבל מה שמתכוון לומר שהוא לא ירצה שום דבר בלתי השם לבדו. הוא רוצה שכל דבר יהיה רק מצד שהבורא רוצה את זה, שהוא מקור החיים של כל התענוגים, שכולם בתהילים במציאות, הוא כלא ממש כמי חשיבי, ואין ארוך ודמיון כלל ביניהם חס ושלום. אין שום דמיון בין אהבה ותענוג השמי לאהבה ותענוג לאמת. מה הדמיון ביניהם? כן, זה כמו שאומרים, אומרים בבדיחה, אבל צוחקים מהבדיחה, ואנחנו לפעמים בדיוק כמו הבדיחה הזו. אז אומרים בבדיחה שאדם הוציא יד מהחלון, אבל לא עלינו עברה מכונית, אז הוא צריך השעון, השעון. הוא מונח כל כך בענייני העולם, והוא בכלל לא שם לב שהוא איבד את היד שלו. אנחנו כמו אותו אדם, יש לפנינו את האמת האלוקית, והוא רץ אחרי כל מיני תענוגי העולם ומונח בהם, ולא מבין שזה בעצם כלום. יש לך את האמת האלוקית, אז הוא צריך להגיע למצב שהרי אין ארוך ודמיון כלל בין העונג האמיתי לבין הדברים האלה, כמו שאין ארוך לעין ואפס המוחלט לגבי חיים נצחיים. איזה ערך יש לאפס לעומת בלי גבול? והוא אומר כאן חשבון מאוד יפה. שימו לב, מה יותר רחוק? אחד מ-10 או 0 מ-1? 0 מ-1, הרבה יותר רחוק. כי ב-0 אין לך כלום, וב-1 יש לך משהו, רק המשהו קטן, וב-10 הוא הרבה. אוקיי. עכשיו, מה יותר רחוק? 1 מ-10 או 1 מבלי גבול? ברור, 1 מבלי גבול. עכשיו ניקח 0 מבלי גבול. זה מרחק כפול, כי האפס מהאחד הוא רחוק בריחוק אדיר, והאחד מהבלי גבול הוא רחוק בריחוק אדיר. אפס מבלי גבול זה כפליים בלי גבול, כפליים אפס. זה מה שהוא אומר כאן, אין ארוך לעין ואפס. העולם הזה זה עין ואפס, מול מה? מול חיים נצחיים. אז מול חיים נצחיים, עין ואפס מול חיים נצחיים, אין לזה שום כלום. אז אין מה אתה רץ ולהוט אחרי כל איזה חומר גשמי כזה, יש לך, אין לך, רוץ אחרי האמת האלוקית. האמת האלוקית זה העניין האמיתי, כל השאר זה בעצם כלום, זה עין ואפס ממש. כמו שכתוב, מי לי בשמיים ועמך לא חפצתי בארץ. יהודי אומר, זה כבר דרגה, לפעמים יש מקומות בחסידות שהפסוק הזה מתחבר לאהבה רבה, כאן הוא חבר את זה לאהבת עולם. מי לי בשמיים? מה פרוש מי לי בשמיים? אפילו שתיתן לי שמיים, דברים שמיימיים, לא צריך את זה. ואימך לא חפצתי בארץ. מה, אתה תיתן לי משהו שהוא אימך, איתך, כלפי הבורא, לא חפצתי. את מי אני רוצה? אני רוצה אותך. אל תפתה אותי עם שום דבר שהוא או שמימי או ארצי, אני רוצה אותך. קלה שאירי ולבבי, הבשר שלי והלב שלי קלה, הוא מתקלה. למה הוא קלה? צור לבבי, לבורא שהוא הצור החזק של הלב שלו. כמו שכתוב לקמן, הלאה בפרק ממחת הוא יריך יותר באפסיות הזו, בעין האורך הזה של העולם ביחס לבורא. אז אם כך, מה סיכום הדבר? יש אהבה רבה שזה מתנה מלמעלה, יש אהבה, אהבת עולם, שזה כתוצאה מהתבוננות. יש אהבה רבה שזה אהבה בתענוגים, ויש אהבת עולם שזה אהבה לתענוגים. עכשיו הוא אומר כאן הערה. וגם מי שאין מידת אהבה שבנפשו מלובשת כלל בשום תענוג השמי או רוחני. יש אנשים, בצערנו זה בעיה, אבל יש אנשים שאצלם אין אהבה, אדישים לחלוטין. קשה מאוד להיות ולתקשר ולחיות ביום יום עם אנשים כאלה קרים, לא מגלים שום רגע שאהבה אף פעם לכלום, לא לחומריות, לא לרוחניות, שום דבר.
לא, זה טבע אדם.
לא, אבל הוא אומר, גם אדם שאצלו הוא אדיש, האם האדם הזה יכול? הרי קודם הוא דיבר שמה זה אהבת עולם? תפשיט את אהבתך מהלבושים החומריים ותלביש את זה בלבושים אלוקיים. מה קורה עם אדם? שהאהבה שלו לא מלובשת בכלום, הוא לא אוהב, הוא אדיש. אז הוא אומר, וגם מי שאין מידת אהבה שבנפשו מלובשת כלל בשום תענוג גשמי ורוחני, גם אדם שהוא אדיש, כלום, הוא אדיש, הוא לא, אף פעם הוא לא מתרגש מכלום, הוא לא אוהב כלום, הוא לא שמעת ממנו שום מחמאה אף פעם לאף אחד, הוא לא מסוגל כלום, זה האדם שהוא צריך ללכת לפסיכולוג, כן? יש לו בעיה, אבל בואי נגיד, אם יש אדם שהוא כזה, אף על פי כן יכול להליב נפשו כרשפי אש ושלב את עזה ולהב העולה השמיימה על ידי התבוננות הנ"ל. גם אדם אדיש, אם הוא יתבונן וממלא כל העלמין, סובב כל העלמין בכולה קמי כלו חשיב, יתבונן באופן הזה של ההתאבות והאפסיות של העולם, יתעורר בו הניצוץ האלה. גם אם הוא היה אדיש עד היום לגמרי, פתאום הוא יתחיל להיות קצת יותר רגיש, הוא יבין שיש דבר אמיתי והוא יאהב את זה והוא יפעל. זה אולי העיצה והפתרון לאלה שיש להם בעיה כזאת, שיתחילו להתבונן בגדלות השם, אז יתעורר אצלם.